שלום הרב לייטמן.
שלום דודי.
טוב, קודם כל אני חייב לפתוח שאני מאוד מאוד מתרגש. וגם הנושא שאנחנו
הולכים... זה עובר.
זה עובר, כן. אז גם הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום הוא נושא מאוד רגשי, אני מרגיש ככה. הנושא הוא בעצם תחילת הדרך, תחילת הדרך הרוחנית של האדם שמתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה. אני מדבר בעצם על אדם שרק קרא איזה מאמר, ראה איזה סרט שלנו, ופתאום, אופ, גילה את חוכמת הקבלה. אפילו, לא יודע, לא דרכנו, פתאום גילה את חוכמת הקבלה שקיים דבר כזה, ופתאום הוא מתחיל להיכנס ללימוד הזה, והוא מתחיל להרגיש הרגשות כאלה ואחרות. מה האדם הזה מרגיש שהוא מגלה בפעם הראשונה את חוכמת הקבלה?
לי קשה לתאר כל אדם ואדם, כי מגיעים אנשים מכל מיני סיבות, עם השאלה שהיא כל פעם נשאלת באופן שונה בכל אחד ואחד, כמו שפרצופיהם לא שונים, שונים כך, אומרים שהנשמותיהם לא דומות, שונות, ולכן לכל אחד ואחד השאלה היא בכל זאת בצורה אחרת. כי כל אחד הוא בא לנו מהשורש רוחני שונה. הנשמה היא מאוד שונה בכל, מאחד לשני. ולכן בסך הכל האדם שואל על מהות החיים, כמו שמסביר לנו בעלי סולם, כמו שבעצם בהקדמה לעץ חיים של ארי כתוב שאדם בא לחוכמת הקבלה מפני שהוא שואל מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי, מהות החיים, מה צורך לחיים האלו, מה מטרת החיים, או ההפך, מאיפה אני בא וכן הלאה. זה בכל מיני אופנים, אבל נשאלת אותה השאלה על החיים.
עכשיו, איך בכלל אדם מגיע למצבים האלה, אלה להתחלה הזאת?
מפני שאנחנו בני אדם, היינו שמטרה שלנו להגיע להיות אדם. אדם זה דומה לאלוקים, לכן נקרא אדם, זה העתיד שלנו, המצב העתידי, ואנחנו לזה צריכים להגיע. ובהתפתחות שלנו משך כל הדורות, שהנשמות מתגלגלות מדור לדור מדור לדור, אז אנחנו מגיעים למצב שמתחילים לשאול על החיים האלו. טוב, חייתי כבר הרבה גלגולים והרבה שנים, אמנם שאני לא מודע לזה, אבל אני בכל זאת נמצא עם המטען הזה בפנים בתוכי, ולכן מתעוררת השאלה, למה לי? בשביל מה לי? מה הסיבה לכל החיים האלו? האם ישנה תוצאה, המטרה? כי בכל דבר שבחיים אני רואה יש סיבה ותוצאה. וכאן אני לא רואה, רק בחיים שלי, מכל המציאות, אני לא רואה שהחיים האלו הם לשם משהו, כאילו אין בהם שום צורך. חיים ומתים. וכשאני מסתכל על הטבע, על כל מה שנמצא מסביבי, אני מגלה שהכל זה נפלא, בצורה מאוד מדויקת, כמכונה מאוד מדויקת, מתקתק הכל, כשעון, ואני פתאום, כאילו, הנזר הבריאה מתגלגל, לא יודע מאיפה ולאן, ולמה כל פעם למצבים שונים, והכל זה נגמר בצורה מאוד מוזרה משונה, קוברים גופה, ושוכחים עליה, וזהו. וכאילו, בא לי איזה מין תרומת על זה. אני לא מסכים עם זה שכך יקרה. ואז אדם מגיע לחשבון נפש, מה שנקרא.
אוקיי, אז בעצם אני מבין שהשאלה באמת מה הטעם בחיים, זה כמו עיריית הפתיחה, וזה מה שמוביל את אדם עד שהוא מגיע ללימוד הקבלה.
כן.
ואני רוצה לדבר בדיוק על הנקודה הזאת שהוא מגיע לחוכמת הקבלה. אני מבין שבעצם פחות או יותר כל אדם מרגיש אולי משהו אחר, אבל האם יש איזו הרגשה כללית אחת שאדם עובר בה, מצב ראשון כזה שהוא נכנס, מצב חיובי שנפתח לו איזה משהו, מה קורה לו ברגע הזה?
אני חושב שהוא מרגיש שכאן נפתח לפניו משהו גדול, עצום, הרבה יותר ממה שהוא ציפה, שהוא לא יכול להקל אפילו. הוא פתאום מרגיש את עצמו שראה את העולם סגור, חשוך, שאין פה בכלל מה לראות וממה ליהנות וממה לגלות ובכלל הכל, ופתאום נפתחה איזושהי דלת שלא ראה קודם אותה בכלל באיזשהו מקום, בקיר, נפתח הדלת והוא נכנס והוא נדהם, שבא כל כך הרבה ידע והרגשה ופרספקטיבה עתידית, לאן להתפתח ומה לעשות, ועל העתיד שלו ועל העבר שלו ועל הכל, שהוא רואה את עצמו קצת ככה מבולבל מתוך זה. הוא כמו תינוק שפתאום נכנס לחנות צעצועים והוא לא, הוא עמום לאן לגשת ומה לתפוס את הצעצוע. וכך הוא מרגיש עד שעוברים הרבה זמן. הוא עובר הרבה זמן.
רגע, הוא נמצא בהרגשה הזאת הרבה זמן?
הוא נמצא בהרגשת הבלבול זמן מה, mm-hmm. עד שהוא מתחיל מתוך השמועה ומתוך ההיכרות עם הספרים ועם אנשים ועם הכל, להתחיל להכיר את המערכת הזאת. זה לוקח הרבה זמן. הוא לפעמים, בכוח הגנתי שלו, נתפס למשהו קטן בפנים, של להיות לפחות לאחוז במשהו mm-hmm. קטן. כן, קצת בלימוד, או קצת בחברים, או קצת בכל מיני ככה דבר, וכך הוא מתקדם, כי חייב איזשהו מין גלגל הצלה, מקום בטוח. ופשוט צריך להניח לו ולתת לו בהדרגה, בהדרגה, כמו שלתינוק, אתה יודע, נותנים קצת אוכל, לישון, ומנקים אותו ממה שהוא עושה, ושוב אוכל, לישון, ועוד פעם, וככה זה עובר ועובר ועובר, ואז הוא מוציא מעצמו פסולת הזאת, כל הבלבולים האלה ומה שחשב על החיים, ולוקח במקום זה אוכל טוב, מה שקבלה נותנת לו, ואז הוא מתחיל לגדול כמו תינוק לאדם בריא גדול.
אוקיי, okay. על ההרגשה הזאת שוב פעם אני רוצה להתמקד. דווקא על ההרגשה הטובה הזאת שנפתח לאדם איזה משהו. כן. אני שמעתי באחד מהרעיונות שלך, רעיון מאוד ישן, תאמת לפני איזה 5 שנים בערך, אתה קראת להרגשה כזאת, הרגשה דומה, כמו שזה נשמע, הערת השכינה. אפשר להגיד שזה נקרא
השכינה? לא, זה לא להרגשה הראשונה שבא לאדם בהיכרות הראשונה.
מה זה הערת השכינה?
הערת השכינה זה שאדם נכנס לחוכמת הקבלה, הוא מתחיל ללמוד על עצמו, על הנשמה, על החיים, ואחרי נגיד כמה חודשים שהוא לומד, הוא כל כך נמשך לזה, הוא כל כך רוצה את זה, הוא כל כך הוא רוצה למלות את עצמו מכל מה שנפתח לו, שהוא מגיע לכזאת התפעלות פנימית ולרצון ונכונות שמזמין על עצמו העירה כזאת מבחוץ. הוא לא יודע מאיפה, אבל פתאום הוא מרגיש שהעולם מלא איזושהי הרגשה חמה שהיא עוטפת את העולם והיא מביאה אותו לטוב, ושבסופו של דבר הכוח הזה הוא שולט במציאות. וכך לכמה זמן, לפעמים זה כמה שעות, לפעמים זה כמה ימים, זה בדרך כלל כמה ימים.
כמה ימים.
כן, שהוא נמצא בזה, עד שהדבר הזה הוא לאט לאט עוזם אותו, ואז הוא חוזר לחיים הרגילים.
חוזר לחיים הרגילים. אז בעצם מה הוא צריך ללמוד מהמצב הזה?
הוא צריך ללמוד, הוא שוכח בדרך כלל. בכל זאת שוכח, כי מה שעובר עובר, אנחנו בעלי הרגשה, ומה שלא נמצא בנו זה כבר לא נמצא. הוא מהחיים האלו לומד שבהחלט יש כוח אחד שפועל בעולם, שורה בעולם, ומסדר את הכל, ולכל המקרה העולם יש סיבה אחת ומטרה אחת, וכולם נמצאים בזה ועוברים בתהליך הזה מקצה לקצה.
אוקיי, מה בעצם ההרגשה, בוא נשאל ככה בעצם, מתי חוזר לזה עוד פעם? זה חד פעמי, זה קבוע, אני לא מבין את ה... אחרי כמה ימים, שבועות, הוא במצב
לא,
הזה?
לא, הייתי אומר שהוא לא חוזר לזה.
לא חוזר לזה? מה זה,
לא,
חד פעמי?
כן, זה בדרך כלל חד פעמי. לפעמים באים לו כל מיני כאלה התפעלויות, אבל בצורה יותר קטנה, כבר דורשים ממנו שייכנס להרגשות כאלו בצורה אקרתית, ביקורתית. בכוחות שלו, בכלים שלו, בהבנות שלו, שהוא מזמין את הדברים האלה, שהוא בעצמו משקיע כוחות ואז מקבל אותם כדי להתקדם, ולא סתם זה נותנים לו את זה כאיזה מין מתנה, שתכיר בקשה שבאמת בעולם שלנו יש כוח אחד שממלא אותו. וכשהוא עובר מצבים שונים, אז הוא נכנס לעליות וירידות בהרגשות טובות, יותר וטובות ופחות, וגם כן בהכרה שלו כלפי האמת, כלפי השגת המטרה, יותר קרוב, יותר רחוק מזה.
רגע, אז אחרי הערת השכינה, איזה מצב מגיע, מה מגיע? אמרת פשוט קודם, אמרת, זה קורה איזה כמה ימים, ואחר כך זה מתחיל לדרוך,
ואז אדם נכנס
לשגרה.
כן.
אין איזה מצב כאילו הפוך מהערת השכינה, שהוא לוקח אותך לכיוון השני, הוא מראה לך את זה?
לא, הוא צריך פשוט להיכנס ללימוד השטחי ובירורים ותיקונים שלו.
אוקיי, ואיך הוא מזרז בעצם את את המצבים בעליות וירידות אחר?
כל הזירוס שלנו, זה בעצם כל העבודה שלנו זה זירוס. כי הדרך שלנו היא כבר סלולה. אנחנו נמצאים עליה ורוצים או לא רוצים אנחנו מתקדמים. רק או שאנחנו מתקדמים על ידי כוחות הדוחפים אותנו, אם אנחנו לא מסכימים בעצמנו ללכת, אז אותם השלבים שאנחנו צריכים לעבור, אבל לא עוברים בהתפתחות הרוחנית שלנו, אז אותם השלבים הם הופכים להיות לכוח השלילי שלוחץ עלינו להתפתח. זה כמו שבחיים שלנו. אם הילד שלי, נגיד, מפגר בשנה אחת בהתפתחות, אז אני לוחץ עליו ודורש ממנו את השנה הזאת לשלים בהתפתחותו. אבל ברגע שהוא הולך בדיוק עם השלבי התפתחות שלו הנכונים לפי גילו, אז אני מתייחס אליו יפה וטוב, ורק שומר שהוא לא, 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 לא יאחר. כך אצלנו. אצלנו מתעוררים כל פעם רשימות, מה שנקרא. זאת אומרת, הרצונות החדשים שאותם אנחנו צריכים לממש נכון, ועל ידם להתפתח, לרצות להיות גדולים ברוחניות, להתקרב לאלוקות, לגילוי האלוקות. וכאן כל חוכמת הקבלה היא נותנת לי שיטה איך מכוחות ההתפתחות שלי, הרעים, הדוחפים, שאני המפגר בהתפתחות, להביא את עצמי למצב שאני אתפתח מרצון, ממשיכה לעתיד הטוב, שאני בזה ארגיש את עצמי שמתפתח בהרפתקה, בטובה, ביחס טוב, והחיים שלי יראו לי כמלאים ולא החסרים. אז כל השיטה היא שיטת הזירוס ההתפתחות. וגם כן בתוך ההרגשה הזאת, הטובה, במקום רע, אני מתפתח.
אוקיי. אני שוב חוזר למתחיל. אמרנו גם שעכשיו אדם שמתחיל בעצם ללמוד את חוכמת הקבלה ועובר את המצבים הראשונים, הוא פתאום שוכח את הכל, כאילו הכל נמחק ממנו. לא יודע, חוויות שהיו לו, סרטים שהוא ראה, מוזיקה שהוא שמע, רגשות כאלה, הכל פשוט כאילו כמו נמחק, והוא כמו נכנס לשלב חדש כזה. יש כזאת הרגשה?
כן.
למה זה קורה?
כי הרצון החזק הוא שולט על רצונות הקטנים, חלשים. ולכן מה שהיה לפני רגע, אם זה היה פחות ממה שעכשיו אני מרגיש, אז אני שוכח, אני כאילו לא הייתי בזה. כמו שעכשיו אני חי את החיים האלו, היום הזה, ומה שהיה לפני זה, או לפני 20 או 40 שנה בחיים שלי, אני לא חש אותם עכשיו. אמנם שהייתי בהם והייתי בהתפעלות אולי גדולה, אבל מה שהיה קודם זה פחות אצלי מורגש ממה שנמצא עכשיו. ולכן הרצונות, המצבים הנוכחים הם תמיד מבטלים את העבר. מה שאם כן, אנחנו צריכים תמיד בדרך שלנו להוציא סיכום נכון מהעבר. ועל ידי זה אנחנו נתפתח נכון. זאת אומרת, מכל רגע בחיים שלי, מסך הכל מכל היום שעובר, מכל הדברים שאני קורא, יחד עם מה שאני עובר, אני צריך כל פעם להשתדל לעשות סיכום, ואני אולי אחר כך אני לא ארצה לראות אותו.
מה זה סיכום? סיכום פנימי כזה עם עצמי?
לא, 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 שאלתי את רבש מה לעשות עם כל מה שעובר עליי, וכדאי לי אולי לכתוב, כי אני הייתי תמיד כותב כחוקר, רגיל, אני הייתי כל הזמן לרשום את הדברים. אז הוא אומר, כן, כדאי לך לרשום מה שאתה עובר, יחד עם סיכום מה שאתה לומד, ולראות את הדברים האלה, האם אתה מהסיכומים האלה מרוצה, האם אתה יכול לקיים אותם, או שאין לך כוחות לזה. אבל לפחות אתה תהיה הולך במשהו לפי הסיכומים, זאת אומרת, לפי איך שאתה שופט לעצמך, ולפי איך שאתה כבן אדם שאתה אולי מסוגל או לא מסוגל.
רגע, בזה שאני רושם עכשיו, נגיד אדם רושם את הרגשות שלו, לא יודע, עלייה, ירידה, מתאר, הוא כותב מה הוא מרגיש, מה, הוא חוזר לזה ולא הבנתי מה הוא צריך לעשות.
שהוא בודק את זה אחר כך,
כן.
זה בסך הכל נותן לו להכיר את השיטה. הוא לומד על עצמו, ואיך שמעבירים לו דרך כל המוראות האלה, הוא מתחיל להכיר את השיטה, איך הבורא מתייחס אליו. למה כך ולמה כך, הוא מתחיל לשאול, הוא מתחיל לראות את זה במאמרים, באגרות, ומתוך זה הוא לומד איזה דברים הוא עובר, למה עבר בצורה כזאת, למה הבורא אולי רצה כך וכך לגרום לו דברים נעימים או לא כל כך נעימים שירגיש וכן הלאה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, בצורה כזאת הוא מכיר את השיטה, הוא מתחיל להכיר את השפה שהבורא מדבר איתו, וזה מאוד חשוב. Mm-hmm. לכן מרגע שאדם מתחיל את הדרך שלו ברוחניות, רצוי שכמה שיותר לכתוב. אני לא מכתיב לאדם בדיוק באיזה צורה לכתוב, לפי איזה טבלה, אולי נוסחאות, לפי איזה פורמט. אני לגמרי לגמרי לא אומר את זה למתחילים, אבל אני ממליץ להם שכתבו.
כן.
ובהחלט אתה ראית אצלנו שתמיד יש עפרונות וניירות, ואנשים כותבים, ולא חשוב כמה שמסתכלים או לא מסתכלים, אבל בכל זאת, האדם לעצמו משהו אוסף בפנים, משהו קורה. זה לא יעזור לשני, מי שכותב, כל אחד. כי לכל אחד, בכל זאת, זה הרגשות והתפתחויות אישיות משלו, אבל לאדם עצמו מאוד עוזר.
אוקיי, אפשר לשאול אותך, איך אתה כתבת, איך אתה התנהלת, זאת אומרת, כאילו... מה היה לך נגיד במחברת הזאת?
אצלי היו מחברות שלמות כאלה גדולות, אבות, הן גם כן נמצאות אצלנו כאן בארכיון. כתבתי הכל, קודם כל, גם כן על תלמוד עשר הספירות, על הפרצופים ועולמות וכל הפעולות, מה שנמצא אצלנו בפיזיקה הרוחנית הזאת שאנחנו לומדים, בחוכמת הקבלה, גם כן בצורות גילוי האלוקות, גם כן במאמרים, סיכום מאמרים, ו... גם כן הסבירים של רבש, מה שהוא אמר בזמן השיעור. כתבתי כל הדברים האלה, ממש...
זה הצד הלימודי, אבל כאילו סיכום של המאמר, של הטס, תלמודי עשר הספירות.
לא, וגם עצמי.
וגם המצבים הפנימיים שלך. מה, נגיד שעה, שתיים?
לא, 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 לא.
אני מנסה להבין, נגיד עכשיו צופר מתחיל, רואה, אומר, הנה, קיבלתי טיפ שיעזור לי להתקדם.
לא, 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 לא בצורה כזאת. אלה בכל זאת... איך, כי זה מתבטא אחר כך איך אתה מבין את החומר, איך אתה מבין את המאמרים, איך אתה מבין מה שאתה עובר על פי השיטה. ולכן ההבנה שלך בשיטה היא תלויה בכמה שאתה לומד את עצמך. ולכן הם דברים שמתגלגלים. לכן אני אף פעם לא אומר לתלמידים שלי מה לכתוב ואיך לכתוב, באיזה צורה. אלה תכתבו. ומתוך שאדם כותב, אז הוא שופך קצת יותר מעצמו את הדברים האלה. הוא רוצה שהם יהיו יותר מסודרים על הנייר. זה עם דגש, וזה בהתחלה, וזה בסוף, וזה יכול להיות סיבה, וזה תוצאה ממה שאני מרגיש, ממה שעובר עליי. אז הוא עוזר לו להכיר את השיטה, להיות חכם בחוכמת הקבלה, כי בכל זאת זאת מדע, זה מדע. וכך מתקדמים. אז אצלי זה הכל מעורב שם במחברות. ואני לא רואה שצריכה להיות איזה צורת הרישום מיוחדת.
אוקיי, כל אחד איך שהוא מרגיש בעצם, רק ברור. אוקיי, זה ברור. עכשיו אני הבנתי, ציינת בעצם שזה הרבש בעצם אמר לך לעשות את זה. כן?
כן.
הוא המליץ לך, זה המלצה של רבש.
לא, אבל אני גם כן הייתי עוד לפניו.
אפילו ש... מטבע המדען שלך, כן?
כן, כן. אני מאוד השתוקקתי למצוא בזה דברים ברורים ולהביא את זה לאיזשהו סדר למערכת הברורה, לסיסטם, מה שנקרא.
אוקיי, אני רוצה לשאול רגע על הרבש שציינו עכשיו. הרבש"י התייחס בעצם למצבים שעוברים על תלמיד מתחיל? זאת אומרת, הוא...
מה זאת אומרת להתייחס? אנחנו צריכים להניח לתלמיד להתפתח, כמו שכתוב, חנך נער על פי דרכו, לתת לו חומר, ולדאוג שאם הוא רוצה להתקדם, שיתקדם לפי השלבים הנכונים, שזה החומר בעצמו מוביל אותו. כמו שכתוב, נשמת אדם תלמדנו. אנחנו בזה, בתור המורים, לא קובעים דברים. אנחנו רק קובעים מסגרת לימודית, מסגרת חברתית, ובתוך המסגרות האלה האדם מתפתח. ושלבי התפתחות אישיים, באיזה צורה הוא יקבל כל פעם התפעלות ואיך הוא יגיב, זה כבר דרכו.
אוקיי, עכשיו, לגבי אותו אדם באמת שמתחיל, הסביבה היא מרגישה שעובר עליו איזה משהו? אני מדבר, עבודה, אישה, ילדים, הם מרגישים שעובר עליו איזה משהו?
אני חושב שכן. ודאי שהוא נעשה אולי לפעמים קצת יותר מבולבל בחיים שלו, הרגילים, כי לא כל כך שם עליהם לב, הוא נמצא בהתפעלות הפנימית, הרבה יותר חזקה, מה שהעולם משפיע עליו, החיצון. ואז הוא כאילו נמצא, כאילו לא מרוכז במה שעובר עליו בעולם הזה. ובצורה כזאת רואים אותו אנשים מבחוץ. מה קרה לך, מה יש, ואז כדאי לו להסתיר שהוא לומד חומת הקבלה,
כן.
שלא יהיה בזה אחיזה לחיצונים, מה שאנחנו אומרים.
מה זה אחיזה לחיצונים?
אחיזה לחיצונים שזה לא יפריעו לו עם המחשבות שלהם, עם השאלות שלהם, שיתפתח בצורה... כמו שלי תינוק, שומרים, לא יוצאים, מוצאים אותו מהבית, מהריסה, שומרים עליו, נותנים לו סביבה מוגבלת, כי זה הנכון להתפתחות. אפילו שמביאים אותו לגן ילדים, מהבית לגן ילדים, אחר כך בחזרה. זה עד שאדם מתחיל להיות כבר גדול, ואז הוא יוצא ומוכן להתמודד עם כל העולם. כך אנחנו גם כן. אז אנחנו ממליצים לתלמידים, וזה לא אנחנו, זה כך יש לנו כבר איזה קבלה מכל הדורות המקובלים, שהם כך המליצו, שרצוי שהעולם לא ידע שאתה בדיוק מתעסק בחוכמת הקבלה בשלבים ההתחלתיים שלך. אלה אחר כך, כשאתה כבר מכיר את החוכמה, שאתה מבין את הדרך, שעברת כמה שלבים, במידה הזאת אתה כבר יכול לצאת ואפילו להסביר לאחרים אולי, במה אתה עוסק, אם כדאי או לא כדאי וכן הלאה.
האם גם נשים עוברות את המצבים הראשונים האלה שדיברנו קודם? מצבים התחלתיים?
כן, נשים גם כן עוברות, ובהחלט כאן צריכים להגיד שאין כל כך הבדל בין גבר לאישה, אלא יש הבדל רק במימוש השיטה, שהאישה עוברת את זה בצורה יותר מתונה. פחות פעילה, בוא נגיד, בצורה אקטיבית כמו שגברים. מגברים דורשים הרבה יותר ממה שמנשים. מגברים דורשים השתתפות אישית בחברה, בחיבור בין החברים, בארגון, בהפצה, בכל הפעולות האלה, ביציאתם לעולם ולפעולות. מה שאם כן, לימוד לפנות בוקר, הכל לפי שעון שצריך להיות, ואישה, כמו שכתוב בתורה, היא פטורה ממצוות של זמן גרמן, ולכן לאישה כל הדברים האלה הם יותר חופשיים. לא בגלל שנותנים להם עבודה יותר קלה מן הסתם שהם נשים, אלא מפני שהנשמה שלהם, מבנה הנשמה, לא דורש כל התהליך הזה. אלה הרבה כוחות, אישה מקבלת מזה שגברים, בסך הכל קבוצת גברים, מבצעים את העבודה ומתקדמים, והיא לעזור להם בחיסרון מעצמה, בלוסיף את החיסרון להשגת המטרה, ובהשתתפות שלה, בהשתתפות שלה בהפצה, בכל מיני מערכות, איפה שהיא יכולה לעזור, כמו בבית, אישה okay. עוזרת לגבר, כמו ש... אבל דווקא על ידי כל ההשתתפות הזאת אנחנו זוכים להתקדמות.
אז אני בעצם מבין שהמימוש בין גבר לאישה הוא שונה, כן, בפעולות שהם צריכים לעשות.
זה תוצאה או תוצאה?
אבל הרגשות, כאילו, אתה מדבר בעצם על משהו שהוא די דומה. זאת אומרת, אם נחזור למצב שדיברנו עליו שנקרא הערת השכינה, גם אישה חובה דרך תהליך
לימוש? משהו דומה לזה.
משהו דומה לזה.
וחוץ מזה, אנחנו יודעים מההיסטוריה שלנו, שהיו לנו נביאות. נביא זה נקרא מקובל שמגיע לגילוי הבורא שכך שכאילו מדבר עמו. זאת אומרת, הגילוי הוא או בשמיעה או בראייה פנימית, רוחנית. והאנשים היו בדרגה כזאת גם כן.
אוקיי, המצבים האלה שאנחנו דיברנו עליהם, יש מושג כזה לעבור מחסום, להיכנס ממש אל העולם הרוחני.
כן.
המצבים האלה הם לפני בעצם הכניסה הממשית, נקרא לזה, לעולם הרוחני?
לא, המחסום הזה זה הגבול בין העולם הגשמי, שאדם עדיין נמצא בקליטת המציאות שלעצמו, ולכן הוא מרגיש את העולם הזה, בין שהוא משנה את הקליטה שלו ומתחיל להתייחס למציאות מחוץ לו, זה תלוי השימוש באגו או לטובת עצמו או לכולם. ואז הוא מתחיל להרגיש את העולם הרוחני. זאת אומרת, בשינוי הקליטה שלו, הוא משנה את העולם הזה לעולם הרוחני.
טוב, אני קיבלתי את הטיפ הכי גדול למתחילים, זה לעשות לי מעין יומן, להתחיל לרשום את כל המצבים שעוברים על האדם. אפשר להתחיל עכשיו. אז אני רוצה להודות לך, הרב לייטמן, תודה רבה.
בבקשה, הלוואי שזה יעזור.
הלוואי.
בהצלחה.